לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי כף ג' בחשבן תשע"ט באולפן בני טוקר. נעסוק בתוצאות המפתיעות בבית שמש, דוקטור אליזה בלוך גוברת על המועמד החרדי. נשוחח פה עם דניאל גולדמן מבית שמש על התוצאות שינתח את מה שקרה שם. וגם הבחירות במרוץ השני, הסיבוב השני בירושלים, האם ברקוביץ' ינצח או אולי משה לאון? השאלה, במי תתמוך אגודת ישראל? חבר הכנסת לשעבר וסגן ראש עיריית ירושלים, שנים רבות ניסים זאב יהיה ביומננו וינתח את המצב. על האסון בפסגות כמובן השבוע, משפחת אתר שנספתה, נשוחח פה עם רב היישוב, הרב יוסף ויצן. מדוע בנות דתיות לפני גיוס נאלצות לקבל פנקסים כדי להיות מתודרכות, כיצד לנהוג בלשכת הגיוס, איזה תשובות לתת, ממה יש לחשוש? נשוחח פה עם עמיטל ברלי מארגון חותם. וגם לקראת מוצאי שבת, עצרת הזיכרון לזכרו של רבין, ארגון שמארגן את העצרת הזאת, הזמין לראשונה את המשתתפת הדתית, הציונית דתית, עורכת הדין סגית פרץ דרי. מדוע החליטה לנום שם? מה המסר? מה התגובות שהיא מקבלת? ועל עוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. אז אנא ריבה. וכעת לתוצאות המפתיעות בבית שמש, שם ניצחה דוקטור אליזה בלוך את משה אבוטבול, כמו שאומרים הציונות הדתית, נגד החרדים, ואנחנו משוחחים כעת עם דניאל גולדמן, תושב בית שמש, פעיל מקומי ויושב ראש גשר, שלום לך.
אוקיי, טוב לכל המאזינים.
אז מהפכה בבית שמש, ראינו ככה את השמחה הגדולה, באמת תתאר לנו את התחושות שלך בעקבות הניצחון של אליזה בלוך על אבוטבול.
אז אני אתחיל קודם כל אולי איזה תיקון קטן על הפתיח. אני חושב שאפשר להגיד הרבה דברים במערכת הבחירות, אבל מה שאליזה עשתה זה בהחלט לא קמפיין נגד חרדים, אלא בעד כל תושבי בשבש, כך שמאוד חשוב, ואני חושב שזה היה אחד הסודות הגדולים של הצלחה שלה. לגבי התחושות, אני חושב שהרבה מאיתנו מחכים הרבה מאוד שנים לשינוי בבית שמש, ואני, כולל אני מודה, ואני באמת מודה שהיה קשה להאמין שזה יקרה, והודות לנחישות ואמונה והרבה מאוד מנהיגות של אליזה, הנה הגענו לרגע שזה, אתה יודע, זאת פתיחה, לא סגירה. זה באמת אולי דף חדש.
אבל קשה לומר שזה לא מאבק נגד חרדים. אני אמנם לא גר בבית שמש, אבל שנים רבות היה שם מאבק, בזמנו אלי כהן וכולי, נגד החרדים, והעיר נורא נורא מתחרטת, והקיצוניות ברמת בית שמש, ועכשיו הנה תעמוד אישה ציונית דתית, יום העצמאות וכל מה שזה אומר. קשה להגיד שזה לא ממש נותן תקווה לשינוי מבחינת הציונות הדתית, מבחינת הציבור הלא דתי.
אז אני חושב שבאמת חשוב לציין, כמו שגם אלי לא בא בזמנו בשם מגזר מסוים, גם אליזה, למרות שהיא בעצמה כמובן אישה דתית, ציונית וכולי, היא לא באה מהמקום המגזרי, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כמובן שמצד אחד התקבל תמיכה רחבה מכל המגזרים בעיר, גם הדתיים, גם החילונים וגם החרדים, אבל היא לא באה בשם מגזר מסוים, וכך באמת אפשר אולי להתחיל ליצור איזשהו שיח שאינו מתחיל ומסתיים במה אני מקבל כמגזר, אלא מה האחריות שלי כלפי כלל התושבים בלי קשר של המגזר, שכמובן אי אפשר גם להימנע מהשאלות הקשות והמורכבות, שגם אם זה פיזי או גם אם זה רעיוני, הממשק בעיר שהיא מורכבת כמו בית שמש בין הציבורים השונים הוא ממשק מאוד מאתגר, מאוד, מאוד מורכב, אבל תחילה צריך לבוא ממקום שאני בא בשם כל התושבים, ובאמת אליזה מצליחה בעניין הזה, ואני כאחד שהיה מאוד מאוד מעורב במערכה הקודמת, אני חושב שצריך תעודת כבוד מאוד מאוד גדולה לאליזה, שלמרות הניסיונות בתוך הקמפיין, אולי מחלק חלק מהקבוצות שעמדו מנגד, אליזה הצליחה במאמץ מאוד גדול לא להיגרר למקום של חרדים נגד חילונים או מגזר מול מגזר, וכמי שהיה קצת קרוב יותר בפעם הקודמת, אני יודע עד כמה זה קשה לא להיכנס למקום הזה, ואני מאוד מצדיע לאליזה ולצוות שלה וליועצים שלה שהצליחו באמת להישאר בקרן שאני בא בשם הניהול המקצועי, בשם רווחת כל התושבים, ושכל ילד בבית שמש מגיע לו ללמוד בכיתה נורמלית ובכל שכונה, ולא משנה איזו, מגיע לרחובות נקיים, ואתה יודע, זה בבסיס, כמובן אחרי זה, צריך עוד קומות שונות של חיים של רעיוניים ותרבותיים, וכל מגזר צריך לקבל באמת את מה שמגיע לה.
אבל אתה מדבר איתנו די ברמזים, הרי היו מאבקים בין חרדים לכל מיני חילונים, ואז נזרקו והיו גילויי אלימות כלפי נשים שעברו בשכונות מסוימות, ואם כן. הכל מה שהיה לא הוא צריך, שיהיה, לא, אז בשביל מה צריך את אליזה בלוך?
לא צריך לדבר ברמזים. אני חושב שהתפתח סוג של נורמה בעיר שלנו, שהיא נורמה שלא צריכה להיות מקובלת, והנהגת העיר או החליטה להימנע בטיפול בעניין הזה, או אפילו בחלקים...
למה אתה מתכוון לנורמה? אתה יכול לומר לנו למה הכוונה?
אני חושב שכשמדריכי תנועת נוער מנסים לעבור דרך שכונה חרדית בשבת, וכרגע לא משנה איך הם מתלבשים, במקרה זה מדריכים ומדריכות דתיים ודתיות, כך שגם ענייני צניות זה לא העניין, אבל זה בלי קשר לעניין הצניות, אין שום סיבה שיש נורמה שהורים צריכים ללוות אותם בגלל אלימות, ולא משנה כרגע אם זה בגלל חוסר הנהגה עירונית, או חוסר טיפול משטרתית, או לא משנה כרגע אם זאת נורמה, אז זאת לא עיר בריאה. ואת זה צריך בהחלט לעקור מהתרבות שהתפתחה בעיר. אבל צריך לומר ביושר שבית שמש נהנית במערכות כפולות ומכופלות מתרבות פוליטית לא בריאה הרבה מאוד שנים, גם עוד לפני משה אבוטבול. אבל אי אפשר להתכחש לעובדות שבשנים שהוא מנהיג את העיר, כמעט בכל פרמטר, חוץ מתוספת של דירות, העיר יורדת כלכלית, חברתית, בכל המדדים הסוציו-אקונומיים, השקעות בתשתיות, ואני חושב שמה שאליזה הצליחה לקצור מבחינת פירות, זה באמת חוסר סביעות רצון, לא פן הדתי-חילוני, אלא הפן העירוני המוניציפלי של, אתה יודע, מגיע לכל תושב, שיהיה לו גן ילדים כמו שצריך, ברחוב, מי שצריך גם בית כנסת, מקווה וכו'. וזה נכון לגבי השכונות החרדיות כמו השכונות הדתיות והכלליות והמעורבות, ובסופו של דבר גם הציבור החרדי, אנחנו עוד אין לנו את כל הנתונים המדויקים, אבל ברור שאלפי חרדים שינו את דעתם הפעם, וחלקם הצביעו באופן אקטיבי עבור מועמדת, כמו שאתה אומר, אישה דתית מול מועמד של הממסד החרדי, ועוד הרבה אלפים גם נשארו בבית, ואם זה כאות מחאה כנגד משה אבוטבול, או כאות תקווה למען אליזה, זה לא כך משנה, העובדה היא אותו דבר. זאת אומרת, התוצאה מדברת על זה שהעיר בית שמש רוצה כיוון שונה.
אבל אני לא מבין, אם העיר ירדה, אם העיר ירדה בכל פרמטר, אז מה עשו עם כל הכסף? זאת אומרת, הכסף מחכה בקופה.
לא, לא, אין, אין, הכסף בגיר, העירייה בגירעונות מתמידים.
אה, הבנתי.
רק, רק תשלומי משרד הפנים, מה שמחזיק את בית שמש סולבנטי. ופה באמת צריך, שוב, בלי כל קשר לעניינים דתיים, עיר שלא מפתחת מקומות תעסוקה, מפעלים, ולא משנה אם זה הייטק, לוטק וכו', אינן, במציאות של 2018 היא לא יכולה להתקיים. וגם על זה, כמובן, הנהגת העיר החדשה צריך לתת את הדעת, ואני אגיד את זה בצורה פשוטה. לאליזה יש משימה גם כלכלית, גם חברתית, וגם תעסוקתית, וכמו שהיא הראתה הרבה מאוד נחישות ומנהיגות תוך כדי המסע המדהים הזה, היא צריכה להמשיך ולהראות את זה כדי שתצליח. ואם אני מכיר את אליזה ואני מכיר אותה, באמת היא רוצה את זה בשביל כל תושבי בית שמש, דתיים, חילונים, חרדים כאחד. ואולי אחרי הרבה שנים שבית שמש מביאה בשורות פחות טובות, היא יכולה לעבוד גם סמל לא רק לבית שמש אלא לחברה הישראלית כולה, ובאמת מגיע לה להראות את הפנים החיוביות שלה.
רציתי לשאול אותך לגבי הידוע שרמת בית שמש הייתה למעוז של חרדים וירושלמים ואנשים קיצוניים יותר, ואני מניח שמטבע הדברים הציונות הדתית עזבה את העיר כתוצאה מזה, אלא אם כן תקן אותי שאני טועה. השאלה האם אתה מצפה כרגע לשינוי, או שלא תיארתי את התמונה בצורה מדויקת.
אוקיי, אז היסטורית זה נכון שחלק מהחוגים הקנאים מירושלים, חלקים ניכרים מהם עברו לבית שמש.
לרמת בית שמש.
כן, בעיקר לרמת בית שמש בית, למי שמכיר. לא הייתה יציאה המונית של הציבור הדתי-לאומי בבית שמש בשנים האחרונות. היו, אתה יודע, כמו בכל מקום, אנשים עברו ליישובים כאלה ואחרים. אבל גרעין מאוד גדול של משפחות גם דתיות וגם מסורתיות וגם חילוניות לא מוכנים, לא מוכנות לוותר על החלום של בית שמש, ובאמת חיכו עם הרבה תקווה ליום הזה שנראה בהמשך. ואני לוקח את ההזדמנות, תודה שאתה נותן את זה, לקרוא למשפחות צעירות לחשוב על בית שמש כפתרון, כמקום שאפשר להכיר את כל החברה הישראלית. אני מאוד מאוד גאה.
אבל השאלה אם יש באמת מקום לציונות דתית במקומות מסוימים בבית שמש, או שבאמת השכונות ברמת שמש הם יישארו מעוזים של אותם חרדים. זאת השאלה.
אז צריך להגיד את זה בצורה מדויקת. רמה בית שמש בית זה מעוז הקנאים, וברור ששום משפחה דתית לאומית לא תרצה לעבור לשם. אבל יש שכונות ענקיות אחרות, גם בעיר ותיקה וגם ברמת בית שמש א', שגם היום רמת בית שמש א' זה 30% ציונות דתית, ואין שום בעיה לעבור ולגור שם. יש מוסדות חינוכיים מדהימים, יש בתי כנסת וקהילות באמת בין המדהימים שאתה תכיר.
ומה עם רמת בית שמש ג' וד'?
אז עכשיו אני מקווה שיהיה איזשהו שינוי במדיניות התכנון, כך שגם משפחות שאינם חרדיות ימצאו את מקומם בבית שמש, גם בשכונות
שנייה, החדשות. רגע, בסוף זה לא דמוקרטי? בונים בתים, מי שרוצה להחליט לקנות, זה יכול להיות או חרדי או ציוני דתי, זה לא משהו במדיניות התכנון. מי מחליט לגור לא, שם,
זה,
לא?
א', יש דברים שאתה עושה בתכנון, שמשפיע גם על האופי של השכונה, זה ברור. מעבר לזה, אני מסכים איתך שכראש עיר...
רגע, מה יכול להשפיע על האופי של השכונה? גם לציונות דתית וגם לחרדים בונים מקווה, מקולת, בית כנסת? מה יכול להשפיע על...
אני ברשותך, לא ניכנס עכשיו לעניינים המקצועיים, אבל יש אופי שונה, יש דירות שונות, קצת תכנון שונה. בכל זאת, אתה בשכונה החרדית, הסגנון שונה מהשכונות הדתיות. ואני לא אומר, כמובן, כל אחד יכול לקנות ולגור איפה שהוא רוצה, אבל בעובדה ככה מתכננים. אבל שוב אני אומר, בלי קשר לעניינים הרגולטוריים או תכנוניים, על אליזה ליצור מותג חדש לבית שמש, שזה מקום שמקבל בסבר פנים יפות כל המגזרים, ובתוכם כמובן מקום גדול מאוד לציונות הדתית, ובכלל היום כמובן להמשיך ולהשפיע על האופי הכולל של העיר, שתמשיך להתחזק גם מהציונות הדתית וגם מהמגזר הכללי. אין שום סיבה, אין שום סיבה שזה לא יהיה. אני יכול להגיד לך שיש בתי ספר מדהימים.
רגע, שנייה, אמרת גם שתתחזק גם הציונות הדתית, גם מהציבור הכללי, ולא הזכרת את הציבור החרדי.
כי זה די מובן מאליו.
אוקיי.
הם כמובן...
לא, חשבתי שהיית רוצה שתהיה עצירה בעניין הזה, שלא יגיעו יותר חרדים לבית שמש.
מבחינתי, אני חושב שיש המון חרדים, רוב החרדים דווקא באו. אני במהלך השנים האחרונות דיברתי המון עם משפחות חרדיות ופעילים מקומיים. אולי תתפלא והמאזינים קצת יופתעו לשמוע שלא מעט מהחרדים שדווקא בחרו לבוא ולגור בעיר בית שמש, זה דווקא בגלל שזה עיר מעורבת, והם לא רוצים לחיות בערים ההומוגניות לחלוטין כמו ביתר ואלעד ובני ברק, אלא כן מחפשים שלהם ולמשפחה שלהם תהיה חשיפה גם לשכבות ולמגזרים אחרים בחברה הישראלית, כמובן במינון שמתאים להם ברמה התרבותית, וזה בסדר גמור. ובית שמש תמיד קיבלה את המגזר החרדי באהבה. מה שהפריע בעיקר לעניין הזה, זה יותר הנהגה ברמה הפוליטית, שראה את עצמה תפקיד להפוך את בית שמש לגמרי לחרדית, כאשר כפי שאתה גם רואה, יש הרבה מגוונים והרבה מגזרים שבבסיס רוצים ומחפשים איך לעשות את הדבר הזה במשותף, ולא למצוא את מה שמפלג בינינו. ואני חושב שאליזה לגמרי מייצגת את הדבר הזה. בגילוי נאות קטן, לא שאני לוקח קרדיט על, לא על המערכה ולא על אליזה, אבל אנחנו מאוד מאוד גאים גם בגשר, שאליזה גם עמיתה של תוכנית המנהיגות שלנו, וזה לגמרי לגמרי תואם, אני חושב, שאת השקפת עולמה עכשיו בהנהגת העיר של חיפוש המשותף ולא המפלג, גם בין גם בין המגזרים, וגם בין המגזר החרדי לדתי-לאומי, שלפעמים זה יכול להיות יותר מתוח אפילו לעומת היחסים בין החרדים לבין החילונים.
טוב, אז בטח ביום העצמאות נראה יותר אירועים ביום העצמאות הקרוב.
בעזרת השם, בעזרת השם. כל אחד מוזמן. דרך אגב, גם שלא יובן לא נכון, אני, היה לי הרבה ביקורת על ראש העיר הקודם, אבל תמיד בא והשתתף ולקח חלק בשמחות של יום העצמאות וכל כל הימים הממלכתיים. אני מניח שאליזה תיקח את זה קצת יותר בהתלהבות, ואנחנו נהנה מזה מאוד מאוד, בעזרת השם.
אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הדברים. דניאל גולדמן, תושב בית שמש, פעיל מקומי ויושב ראש גשר, תודה רבה לך על הדברים, ושיהיה לכם בהצלחה בשנים הקרובות.
תודה לכולנו.
תודה.
בהחלט.
תודה רבה. וכעת לדרמה בירושלים, נקראת המרוץ לסיבוב השני בין אופר ברקוביץ' למשה לאון. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם חבר הכנסת לשעבר, ומי שהיה גם חבר מועצת עיריית ירושלים, גם אולי סגן ראש העיר, הרב ניסים זאב, שלום לך.
שלום לכם.
אז רצינו באמת לשאול אותך, אתה ירושלמי, היית בעירייה גם חבר מועצה, וכמובן...
הייתי 15 שנה סגן ראש עיר, כן.
15 שנה סגן ראש העיר, אז רצינו ככה לשמוע כן. לדעתך, מה הצפי שלך, מה אתה חושב הולך לקרות פה?
קודם כל מתברר שלא טעיתי לפני כחודש כאשר אמרתי, וניתחתי את המצב, שאין מצב שלא יהיו בחירות חוזרות לרשות העירייה, כאשר מדובר בארבעה מועמדים שכל אחד כוחו במותנו, וכל אחד יש לו גיבוי, או של רבנים או של מפלגות, ולכן הכוחות כמעט היו, לא הייתי אומר שווים, אבל קרובים אחד לשני. וכך ראינו שלמשל בין משה ליאון לברקוביץ' היו ארבעה אחוזים הבדלים, ובין זה, בין זאב אלקין לדויץ' 2%, אבל בסך הכל לא היה לאף אחד אפשרות להגיע ל-40 פלוס. ולכן אנחנו עכשיו נמצאים בסיבוב הזה השני. אני שמח שבסופו של דבר אנחנו מגיעים לרגע האמת ולרגע של הכרעה, ואני לא רואה בזה דרמה, כי אם יחליטו הנציגים החרדים להתאחד, אז אין צורך אפילו בבחירות נוספות, כי ברור שמשה ליאון לוקח את זה בהליכה, כי יש לך את אגודת ישראל שיחד עם דגל התורה וש"ס, ברור ליברמן, אני חלק גדול מהמזרחי בוודאי, ילכו עם משה ליאון. אני לא רואה שיש פה אפילו התמודדות, כי משה ליאון יקבל את ה-60% בוודאי.
זאת אומרת, לא סופה להפתעות, יש עכשיו כאלה שטוענים שאולי אופר ברקוביץ' ירצה להגיע לאיזשהו דיל, וייתן כל מיני תופינים לאגודת ישראל ול איך קוראים לו, לדויץ',
אם יהיה מצב שתהיה רוטציה בין אגודת ישראל לבין ברקוביץ' והוא יסכים לוותר על כיסאו, לא יודע, שנה או שנתיים, אני יודע, ברור שאם אגודת ישראל תלך עם ברקוביץ' מבחינה תיאורטית יחתכן מצב כזה, כמו שהיה ניר ברקת. הרי ניר ברקת 10 שנים, שהוא הרבה, לדעתי, הוא הרבה יותר רחוק מבחינה דתית מברקוביץ', כן? ובכל זאת אגודת ישראל תמכה בו, בגלל אינטרסים כאלה ואחרים. אז אם אגודת ישראל תקבל את האפשרות של רוטציה, אין לי ספק שברקוביץ' הוא ייבחר לראשות העירייה. השאלה אם זה יקרה ומי ישפיע על האדמור, והקרב הזה, אני לא יודע עד כמה הוא יקרה או הוא צפוי, אבל אם יהיה מצב שהם יעמדו על כך, החסידים, וירצו דווקא את ברקוביץ', זה עלול לקרות שברקוביץ' כן יהיה ראש העירייה, כמו שקרה בעבר, בשתי קדנציות האחרונות.
זאת אומרת, התופינים האלה זה בעצם להציע רוטציה לראשות העיר ליוסי דייץ', זה הכוונה שהם יהיו יחד ראש העיר לחילופין?
כן, בוודאי.
זאת אומרת, זה האפשרות היחידה?
לא רק זה, כמובן, התיקים הבכירים, שזה תיק תכנון ובנייה ותיק הכספים, לא חסר מה לתת, כן? זה תיקים כבדים שהם בהחלט יכולים לקנות את הצד השני. השאלה אם הרבנים ייתנו יד לזה או לא ייתנו יד לזה. זאת אומרת, אני לא יכול כרגע להעריך או לשער, אני ממש לא כל כך בפוליטיקה, אבל אני מנתח את המציאות שזה כן אפשרי כמו שזה קרה בעבר. אם אני מסתכל מה קיבל למשל זאב אלקין, פלוס יוסי דויץ', פלוס ברקוביץ', הרי אתה כבר מגיע ברור לרוב מוחלט ורוב מוחץ מול משה ליאון, כן? פחות או יותר, גם אם לא כולם יבחרו במשה ליאון. יש לך רוב מכריע. העניין הוא האם אגודת ישראל תלך להמר על ברקוביץ' או לא, זה לא תלוי לא בי ולא באף פוליטיקאי, זה בסופו של דבר הכרעה בידי גדולי ישראל, ובוודאי האדמו"ר מגור הוא ייתן את המשקל ואת הכרעה שלו בסוגיה הזו.
זאת אומרת, אפשר להסיק מהרעיון שלך שהיית מציע לאופר ברקוביץ', אם הוא רוצה את אגודת ישראל, הדרך היחידה היא להציע להם את הרוטציה בראשות העיר? שנתיים הוא, שנתיים יוסי דייץ'?
אני לא מציע לברקוביץ' שום דבר. אתה שואל אותי שאלה,
אני אומר, זה נראה לך האפשרות הריאלית היחידה.
אני אומר שיש שני אפשרות, אם אתה שואל אם יש אפשרות או אין אפשרות, יש אפשרות כזו. השאלה אם אגודת ישראל תרצה ללכת למהלך כזה. אם היא תרצה ללכת למהלך כזה, כמו שהלכה למהלך בעבר, אני לא אומר משהו שהוא חלום.
זאת אומרת, מה היא הלכה
למהלך? זה משהו דמיוני.
אתה מתכוון
לא משהו דמיוני, זה קרה בעבר.
שמה, שהלכו עם ניר ברקת?
בוודאי, מה, ניר ברקת היה לו סיכוי לקבל את רשות העירייה במשך 10 שנים בשתי קדנציות? בחלומות.
זאת אומרת, גם אז לא היה מפסיד ללאון, גם אז.
בוודאי אין שאלה שהוא לא היה מקבל את רשות העירייה, ניר ברקת, בלי התמיכה של אגודת ישראל. שיהיה ברור. והמצב היום, לדעתי, הוא אותו מצב. זאת אומרת, אנחנו עומדים באותה נקודה. השאלה, ניר ברקת מול ברקוביץ', מבחינה דתית, מבחינה אנטי או לא אנטי, כל אחד מנתח את זה לכאן ולכאן. האם באמת ברקוביץ' ישמור על סטטוס קוו או לא ישמור? אני לא יודע, אני לא מכיר את האיש, אני אף פעם לא דיברתי איתו, לכן אני לא יכול לתת הערכה מה אגודת ישראל בסופו של דבר תעשה, אבל אני מניח שאם אגודת ישראל הולכת עם משה לאון, אין צורך אפילו בבחירות, כי משה לאון לוקח את זה בגדול.
אבל גם הפוך, אתה אומר, אם אגודת ישראל הולכת עם אופר ברקוביץ', אז הם מכריעים לטובת אופר ברקוביץ', זה מספיק לשלושה מנדטים האלה?
זה לא השלושה, כי גם אנשים של זאב אלקין והרבה מהמפדל כן ילכו עם ברקוביץ', כי התנאים לגבי הסטטוס קוו יהיה לזה יותר שיניים מבחינת האחריות שעל העיר הזו, כי אם דויץ' יכהן בפועל כראש עירייה בשנה או שנתיים, אז בהחלט ברקוביץ' יהיה מוגבל, בוא נאמר, לפרוץ את המשוכה הזו. ויכול להיות כן. שאני רק מעלה תיאוריות, אני לא אומר שאני...
אבל משה ליאון ודאי לא יפגע.
אני אומר ברמה האישית, ההיגיון והשכל הישר חייבים לתת גיבוי למשה ליאון, אין פה שאלה בכלל. זה האיש המועמד שלנו, אם רוצים או לא רוצים, איש של דרי או איש של ליברמן, זה לא משנה מי עומד מאחוריו.
כן, אבל להסתכל... תגיד לי, יכול להיות שיהיה כאן אמוציות, אגודה נגד שס ונגד דגל, אולי הם ירצו להתנקם בהם, מדברים על דברים כאלה.
תראה, האמוציות האלה היו עד הרגע. המאבק הזה היה, ראינו את זה ברחובות, ראינו את זה בשלטים, ראינו את זה בכל פינה, בכל שער. זה היה קיים עד הרגע הזה, כן? מה יקרה בשבוע הבא? רק בורא עולם יודע, אני לא יודע מה יקרה. השאלה, בסופו של דבר, אם יכלו לשבת סביב שולחן אחד ולסכם דברים או לא, אני בזמנו, כשנשאלתי לגבי העניין של זאב אלקין, ולמה אני בעצם נתתי לו את הברכה ואת הגיבוי, כי אמרתי, אין סיכוי לאף אחד מהנציגים האלה ללכת לקבל בסיבוב ראשון את רשות העירייה, אני אמרתי זה חד משמעית, ויהיה פה סיבוב שני. אז שאלו אותי למה זאב אלקין, אמרתי זאב אלקין בא אליי לקבל את ברכתי, ובירכתי אותו. אני גם כשנפגשתי בזמנו עם משה לאון, גם כן נתתי את ברכתי, אבל הוא לא ראה בזה עניין לעשות שימוש, כי יש לו ברוך השם את אריה דרי, ויש לו את ליברמן, הוא לא צריך אנשים קטנים כמוני, וברצינות אני מדבר. אבל בסופו של דבר, אני אומר, משה לאון בוודאי הוא אדם ראוי, הוא אדם הגון, הוא אדם שיש לו יכולות, הוא יש לו ניסיון חיים, הוא איש ציבור ששירת בתפקידים רבים, ואני חושב שהיום צריכים כולם להתלקט סביבו, לא צריך פה שאלה. מה שאתה שואל אותי, אם יש אופציה להפוך את הקערה על פיה, אכן כן, זה יכול לקרות.
כל בידיים של האדמו"ר מגור, אתה אומר.
בעצם אגודת ישראל, כי אגודת ישראל לא תהיה לבד. ברגע שאגודת ישראל היא תקבל החלטה לכימוש של ברקוביץ', אני מאמין שגם הרבה מהציבור של זאב אלקין לכו כן עם ברקוביץ', כמובן שיהיו תנאים, כל מי שאכפת לו בעניין השבת, וכל מי שיש לאכפת לו מסתוס כבו, ויקבלו הבטחות, אני לא יודע כמה הבטחות האלה יעזרו, לא יעזרו, זה במבחן המציאות, אני לא יכול להתחייב, אבל זה החיים הפוליטיים. כשאחד לא רוצה את הצד השני, אז זהו. תלך לדוגמה קטנה, פשוטה, אצלי במעלה אדומים. אלו אני פעלתי למען שס שמה בכל רמה חבריי, כי יש לי שם תלמוד תורה, ואני חשבתי שצריכים בכל הכוח שבעולם לסייע לתנועת שס שמה, כדי לקבל 2 מנדטים. בסופו של דבר, על חודו של כל נפל המנדט השני. היינו מנדט אחד בפעם שעברה, וכמעט הגענו ל2 מנדטים, שלשום היה לנו 2 מנדטים בפועל, ארץ ספירת החיילים, ירדנו בכמה קולות והפסדנו את המנדט. רק אני רוצה לומר לך, כשאנחנו אומרים, ובראתי משחית לחבל, מה המשמעות? זה לא שהמשחית קיים, אנחנו בוראים אותו, אנחנו יוצרים אותו. עכשיו מה קרה? כשבאו ואמרו לאיש אגודת ישראל שם, אין לך סיכוי שבעולם לקבל מנדט. אתה פשוט הורס מנדט של ש"ס ושל היהדות הדתית והחרדית. הדתית והחרדית. כי שם אנחנו התאחדנו. אז הוא אמר לו, אני הולך בכל מקרה. הציעו לו מועצה דתית, הציעו לו מה שהציעו לו, הוא לא הסכים לקבל. אז אני אומר, האחדות היא חשובה. היא חשובה כדי לאזור כוח, ובאמת לבנות עתיד טוב ואינטרס משותף. זה לא יכול להיות שעל כל דבר ודבר אנחנו ניצור מחלוקת וניצור אידיאולוגיה שהיא בעצם מנותקת מהמציאות.
אז השאלה, אם אתה כבר מדבר על אחדות, היו יכולים כולם להתאחד סביב יוסי דייטש, סביב מועמד חרדי, והיה יכול להיות היום ראש עיר חרדי.
אני אומר לא דווקא יוסי דייטש, יכלו ליצור אדם רביעי, לא דייץ' ולא זאב אלקין ולא משה לאון, יכולים לקחת אדם שמקובל על שלושת המפלגות שמובילים, כן? שזה דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס, וגם המפד"ל, יכלו באמת לשבת, כי זה לא, עכשיו לא רבים מי יביא יותר מנדטים למועצה, זה אינטרס אישי של כל אחד להביא כמה שיותר. אבל לרשות עירייה, הרי בסופו של דבר, אתה רואה את זה בערים שונות, כן מתאחדים הכוחות, כן אפשר ליצור מצב ויעשו כולם אגודה אחת, לא אגודת ישראל, אבל אגודה אחת, לעשות את צורך בעבר שלם. אם זו המטרה, אז אפשר לעשות אותה, אבל לצערי הרב, שאלו אותי מי ניצח, אמרתי רק השטן, כי בסופו של דבר כולנו הפסדנו. למה? כי השנאת חינם שנגרר כתוצאה מהפילוג הזה, ואתה ראית את זה בכל צעד ושעל, בכל פינה, את המאבקים ברחובות העיר, זה דבר שמיותר וצריכים לחסוך אותו.
כן, אבל הפילוג הזה עוד לא היה קשור לבחירות המוניציפליות, הפילוג הזה כבר הוא עתיק, גם בין ש"ס, בין דגל התורה לפלג הירושלמי, זה פילוג ישן.
כן, אבל פילוג זה לא רק אינטרסים, הפילוג הוא לפעמים שזה מגיע לשנאה, וזה אסור שזה יקרה. יכול להיות שכל אחד ישמור על האינטרסים שלו, כן, וכל אחד רוצה שהכוח יהיה איתו. אבל כאשר אתה רואה שקבוצות מתכווצות פה ושם, ואתה רואה מאבקים ואפילו מעלומות של מכות בין קבוצות, אני חושב שהדבר הזה הוא לא טוב, הוא מזיק, הוא גם לא מעביר שום מסר חינוכי וחיובי לכל עולם הפוליטיקה, ודאי לעולם של התורה, שאנחנו חייבים להיזהר ולשמור מכל משמר, שהדבר הזה לא יגלוש חס ושלום לשנאת חינם.
טוב, נודה לך על הדברים, חבר הכנסת לשעבר הרב ניסים זאב, וגם סגן ראש עיריית ירושלים בעבר. תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב, ברוכים תהיו.
תודה. אנחנו משוחחים עכשיו על האסון שקרה השבוע, אתמול ליוו למנוחות עולמים את בני משפחת אתר מהיישוב פסגות, אסון מחריד שקרה בכביש 90, הורים ושישה ילדים. אנחנו משוחחים כעת עם רב היישוב פסגות, הרב יוסף ויצן, שלום לך וצהריים טובים.
שלום וברכה.
ובכן, רצינו באמת כמה מילים כרב היישוב, איך, מה יש לך לומר על אסון שכזה?
באמת אנחנו בשבוע שממש אנחנו עמדנו מלכת, היישוב שלנו לא מורגל באסונות, ברוך השם אנחנו חיים פה וכל יום הוא יום שאנחנו מרגישים את המאור פנים של הקדוש ברוך הוא אלינו, והשבוע הזה ראינו איך נרגשנו ככה איזשהו סתר כזה, זה גזרה כזאת שנגזרה שאנחנו לא יכולים לפרש אותה, לא יודעים להסביר אותה, אבל משהו שכולנו במקום אחר, קשה לכולנו, אין לנו הסברים, יש לנו חלל גדול שנפער.
ולקראת שבת, איך אתם מתארגנים לקראת השבת הזאת? בטח תהיה שבת מאוד מאוד לא פשוטה, למרות שאסור להתאבל בשבת.
נכון, אנחנו עברנו את הימים האלה שהם באמת כל כך ימים קשים. ואנחנו לקראת שבת, ואנחנו יודעים שהשבת היא מעין עולם הבא, היא צריכה לתת לנו משהו שהוא מעבר למה שאנחנו יכולים לתת לעצמנו. ואנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את המתנה הזאת של השבת, והיא תיתן לנו משהו ממקום אחר. ואני כתבתי לציבור על משהו קצר ככה, אז ציטטתי את הפסוק, ויעקם אברהם מעל פני מתו. יש את הזמן של הבכי ואת המספד, ואברהם אבינו, כשהוא איבד את שרה, הוא איבד את שרה, אבל זה לא רק שרה. זה שרה האימא של כל עם ישראל, זה שרה עם כל השכינה הגדולה שהיה לה. ואחרי ההסתלקות הזאת, אברהם אבינו מבין, הוא צריך להסתכל בפני מתו, ולהתחיל לעשות את הפעולה הזאת של הקימה. וגם אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לקראת השבת הזאת, המון, הרבה רבנים, ממש כל, אי אפשר לתאר כמה אנשים מצלצלים אלינו. יש לנו חיבוק מאוד גדול מכל קצוות הארץ, מקהילות וגם מרבנים, שרק אומרים מה שתרצה, ככה אליי כרב אל רב, הם אומרים לי מה שתרצה אנחנו באים ונמצאים, מקובלים מגיעים, רבנים, רבנים ראשיים מתעניינים. אז בעזרת השם השבת, הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, אמר שאפילו שיש לה המון מחויבויות עם הקהילה רוצה, אז הוא מוכן לבוא, אז בעזרת השם הוא יהיה בשבת. אנחנו מאוד מקווים, כמו שאמרתי, שהמתנה הזאת של השבת מצליח להתרומם ולקום מהפני מתו.
ואולי בכל זאת, אם הרב במקרה זכה להכיר את מישהו מהמשפחה שנספתה, אולי אפשר כמה מילים על מישהו מהמשפחה, אם זה אפשרי.
אנחנו הכרנו את כל המשפחה, משפחה מיוחדת, משפחה של צדיקים. האבא בא אחרי הצבא, הוא ככה רצה להתחזק, הלך למכון מאיר, והוא עלה והתעלה, חזר בתשובה. הוא היה אדם מאוד מאוד חכם, היה אחרי כן עבד כמהנדס מחשבים, אבל עם כל היכולות שלו, הוא את כל חייו הקדיש למשפחה שלו, וסולם הערכים שלו, סולם ערכים ש... כל מי שהסתכל עליהם ראה איך האבא ירי וגם האבא שושי עם כל העשייה הברוכה שלהם בחוץ, הם היו באמת מאוד מאוד מקובלנים כלפי פנים, כלפי הזוגיות שלהם, כלפי המשפחה שלהם, כלפי חינוך הילדים שלהם. אני זוכר שהאבא בא ושאל אותי פעם שאלה, היה לו הזדמנות לעבור לאיזו חברה שהוא יוכל להרוויח הרבה יותר, אבל הוא אמר, זה ידרוש ממנו יותר שעות עבודה. בסופו של דבר הוא אמר לו, אני מוותר על היכולת להתקדם מבחינה חומרית, ואני יותר חשוב לי, אולי פחות כסף, אבל הרבה יותר משפחה, הרבה יותר הקדשה לילדים, הרבה יותר נחת עם הילדים. היו משפחה שמטיילת ממש הרבה טיולים בארץ. האמא היא עלתה מפרס בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 12.
האמא שושי?
האמא שושי.
כן.
והיא, שני ההורים שלה נפטרו. האמא גם, לצערנו, האמא שלה נדרסה גם בתאונת דרכים, כמו שהיא סולקה בתאונת דרכים. והיא הייתה הבחורה, דאגה לכל האחים והאחיות שלה. חלק מזה זה גם הסיבה לזה שהתחתנה בגיל מאוד מבוגר. ועם כל זה שהתחתנה בגיל מאוד מבוגר, הילד הראשון שנולד לה הייתה בת 35, וברוך השם, עליהם שלושה ילדים, עליהם עוד תינוקת עכשיו, וכל ילד שנולד, הם כל כך סמכו, וכל כך באמת עדו לקדוש ברוך הוא. אני אמרתי, כתוב, גדול הנהנה מגיע כפיו, יותר מירי שמיים. אז חכמים אומרים, שכן, גדול הנהנה מזה יותר מזה, אבל הם היו גם ירי שמיים. וגם נהנים הגיע כפיהם, ועיקר ההנאה שלהם זה הם נהנים את הילדים שלהם. זה משפחה שנהנתה, נהנתה מהגיע כפיה, במובן הכי פשוט, שלא ביקשה מאף אחד טובות, נתנה מעצמה כל מה שהיא יכולה. פגשתי בהלוויה שלהם, אז מישהו אחד ממנהלי הישיבות סיפר לי, שהיה לו משהו זכור בראש, כשם של אחד התורמים, הוא הסתכל והוא ראה שבשנים האחרונות הם תרמו לישיבה שלו המון המון כסף, עשרות אלפי שקלים, והם לא היו משפחה עשירה, הם היו ממש חיים למחייתם מה שנקרא, אבל האבא היה ישר כמו סרגל, ספיד למעשר כספים, ועוד הרבה הרבה סיפורים, באמת חבל. חבל
על זה אבדיל. כן, טוב, באמת שהדברים יהיו לעילוי נשמתם של המשפחה הקדושה הזאת. אנחנו רוצים להודות לך על הדברים, ובאמת לשלוח לכם נחמה. הרב יוסף ויצן, רב היישוב פסגות, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב.
תודה. אתמול התפרסם כי אלפי פנקסי כיס יחולקו בימים הקרובים לצעירות במכינות הדתיות עם הוראות מה להשיב לשאלות בלשכת הגיוס כדי לוודא שלא יגייסו אותם, או יותר נכון כדי לוודא שהם לא יתגייסו מטעמי דת. אנחנו משוחחים כעת בעניין הזה עם עמיטל בראל, עם מנכ"ל ארגון חותם. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת לשאול אותך על הפרסום הזה, האם אכן יש חשש שהבנות הדתיות צריכות לקבל הוראות, איך לענות, מה לענות?
כן, צריך להבין שמדובר בנערות צעירות שרוצות באופן כללי לתרום למדינה ולחברה תרומה משמעותית, אבל הן רוצות לעשות את זה במסגרת של השירות הלאומי. ומה שקורה שהן ניגשות להביא את ההצהרה שלהן ללשכות הגיוס, ובלי שום הכנה מוקדמת לוקחים אותם לסוג של חקירה. חקירה עם אווירה עוינת ותחושה שהם כביכול איזה עברייניות או משהו שהם התנהגו שלא קשורה. בנות שלא היו מוכנות לכך והגיעו בתום לב רק בשביל להגיש את התצהיר. חלק גדול מהבנות האלה מסיימות את החקירה הזאת בצורה שהן קצת מזכירה טראומה, כלומר הן יוצאות בבכי ובתחושה שהן הושפלו, והדבר הזה נובע בין היתר מכיוון שהן לא צפו מראש והן לא ידעו לקראת מה הן הולכות ומה צפוי להן. ולמעשה המטרה של הפנקס כיס הזה זה להציג לבנות מה קורה בפועל, איך מתייחסים אליהן, וממילא איך להאריך נכון לקראת החקירה הבלתי צפויה הזאת, שהרבה פעמים, כמו שאמרתי, נגמרת בצורה מאוד מאוד לא טובה. אפשר למות ביציאה מלשכות גיוס בימים האלה שמתנהלים הריונות דת, ולראות בת אחר בת יוצאות הבנות עם דמעות בעיניים, חלקם בהלם. ולכן אנחנו חושבים שמאוד חשוב שהם יקראו את החומר הזה שאנחנו מפרסמים כרגע לבנות, יהיו מוכנות גם נפשית, אבל מעבר לזה גם מבחינת התוכן, כדי לדעת איך בנות שמגדירות את עצמם והזהות הדתית שלהם היא מאוד מפותחת, שלא פתאום ימצאו את עצמם מתמודדים עם טענות שהן לא דתיות, או שהן לא דתיות מספיק, כדי לקבל את מה שמגיע להם על פי החוק, ולתרום את התרומה שלהם במסגרת השירות הלאומי.
יש שם בכתבה שהתפרסמה שאלון, ששואלים מי שיש לך, יש לך חבר, חיבוק לפעמים או משהו כזה, אז אני שואל את עצמי, אולי אחת כזאת באמת לא צריכה לקבל פטור, לא? תקן אותי.
כן, ההתנהלות של רשויות הגיוס בעניין הזה ממש לא מבאשת את המשמרות הצניעות של מאה שערים. אנחנו יודעים שנוער בגיל הזה הוא קצת מבולבל. הוא נמצא בחיפוש עצמי, ולמרות שברור להם שלאותם נערות שהן דתיות, וזה יכול להיות בנות שהולכות לבני עקיבא, ולכל אורך מערכת החינוך הם גדלו בחמד, אבל לפעמים הם גם התנסו בדברים שיכול להיות שהן קצת מבולבלות והן מחפשות את עצמם. החוק מגדיר הגדרות מאוד ברורות מי נחשבת דתייה לעניין הזה של יכולת לשרת במסגרות אלטרנטיביות של הצבא, כלומר במשורות הלאומי. החוק מדבר על שמירת כשרות, שמירת שבת, ושהסיבה שבגינה באמת הנערה רוצה לשרת במסגרת החילופית, היא בגלל זהות דתית, ולא בגלל שהיא רוצה לעזור לאבא שלה במקולת, לצורך הדוגמה. מכיוון שאלה הגדרות של החוק, וזה לא רק סתם הגדרות, יש בהם הרבה היגיון, בדרך כלל, מי שמגדיר את עצמו כדתי, הוא שומר על הדברים הבסיסיים ביותר. אמנם יש בנות שלבושות בצניעות, לא כמו שהמסגרת החינוכית שלהם הייתה כל כך רוצה, או שההורים שלהם היו רוצים שהם יתלבשו, או שהם יתנהגו בצורה כזו או אחרת. אבל זה אחד הדברים שהכי יוצר תחושה של ריחוק וכעס כלפי המערכת הצבאית. בת שהיא בטוחה, שהיא בחורה דתית, פתאום מישהו מערער על הזהות הדתית שלה, ומגדיר אותה כאחת שלא דתית, בגלל שהיא העלתה תמונה כזו או אחרת בפייסבוק. אז לכן, הנקודה הבסיסית קודם כל, אנחנו לא מבקשים לייצר את מנגנון חדש. אנחנו טוענים, החוק מגדיר דברים ברורים, גם לשכות הגיוס לא יכולות יום אחד להפוך למשמרת הצניעות, ולפגוע גם כן בפרטיות של הנערה. מה שהחוק מאפשר, מחר עוד אם גילו שנערה לא שומרת כשרות, לא שומרת שבת, בסדר גמור, אז זה מובן, אבל לא נטפל לבנות עם אולפנות ועם בעלת רקע דתי, ולמצוא איזו תמונה שהיא לא הכי לרוחנו, ולהגדיר אותה ממילא כנערה שאינה דתייה.
לגבי הפנקסים, אתם הרי פרסמתם בעבר איזשהו סרטון, אז זה לא מספיק, צריך גם את הפנקסים, הם לא ראו את הדבר הזה?
קודם כל, אנחנו חושבים שככל שתגדל פעילות ההסברה והמודעות, זה חשוב מאוד, גם סרטונים וגם פעילות הסברה אחרת. באופן נקודתי, הסרטון נגע יותר בשאלה הבסיסית, מדוע בת דתית יותר מתאים למסגרת של השירות הלאומי ולא מתאים למסגרת של השירות הצבאי. אבל כאן אנחנו מדברים על נקודה אחרת לחלוטין, שכאן אנחנו מדברים על בנות שכבר מעוניינות לעשות שירות לאומי. הן רוצות...
אני מדבר על הסרטון שהתפרסם אז כאילו בודקים את הלחץ דם של המלשבית, כל שאלה שהיא שואלת, היה לה חבר, מה זה התמונה הזאת? מתכוון לסרטון הזה.
אז גם הסרטון הזה, הוא יותר עסק בנושא של הפגיעה בפרטיות שמתבצעת בעניין הזה, שבאמת גם זה, כל מי ששומע את ההקלטות שחלקם הוצאנו מאותם מקומות, הוא רואה שפשוט לפעמים יש פגיעה בפרטיות, בבקשות להיכנס לתוך הפלאפון של הנערה ולבדוק בדיוק מה זה.
תאמר לי, כמה זמן זה כבר קיים הדבר הזה? הפגיעה הזאת בפרטיות והשאלות והחקירות, כמה זמן זה כבר?
זה הולך ומתעצם ככל שחולף הזמן. כי הצבא הולך ומגדיר...
שנתיים, שלוש, שנה.
אנחנו מדברים על סדר גודל של שלוש שנים, אבל ההחמרה של הדטומטר שהצבא ממציא הולך ומחמיר. כלומר, אם בעבר זה היה בעיקר באמת בהתחלה, בראשית הדרך, זה היה באמת כלפי בנות שלא היו דתיות, והצבא באמת עשה תהליך נכון באותו שלב, לאט לאט המנגנון הזה מופעל כלפי נערות נוספות מול פינות רגילות, שכל איזה אמירה או חלק מהבנות אומרים להם, אם שירתת כמלצרית, אז אמרו שאת לא דתית, כי את משרתת גם גברים, אז הרף שהצבא הולך ופתאום נהיה מחמיר יותר ויותר מי נקרא בדתית.
אגב, למה המכינות מפיצות את הפנקסים האלה? לכאורה לא, כבר לא האולפנות היו צריכות ל...
נכון, נכון, רק אנחנו, החלוקה של הפנקסים זה באולפנות ובתיכונים הדתיים, אין חלוקה כזאת במכינות.
זה היה כנראה טעות בכותרת של אחד הפרסומים.
כן.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, עמיטל ברלי, מנכ"ל ארגון חותם, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, יום טוב, שלום.
תודה רבה. במוצאי שבת הקרובה תתקיים בתל אביב העצרת המרכזית לציון יום השנה 23 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, שמאורגן על ידי תנועת דרכנו. בכנס ינמו פוליטיקאים, השר צחי הנגבי מהליכוד, יאיר לפיד ממפלגת יש עתיד ועוד פוליטיקאים נוספים. גם תינם שם נציגה מהציבור הדתי, מהציבור הציוני דתי. שלום לעורכת הדין סגית פרץ דרי, מי שהקימה את פורום הנשים של הבית היהודי והייתה יושבת הראש הראשונה שלו.
שלום, שלום.
אז את ככה נואמת כנציגת הציונות הדתית בעצרת, שהשנה, כמו שהבנו, עוסקת בהסתה והלהבות המתגברות לקראת הבחירות המתקרבות, ומתוך אמירה לשמור על שיח נקי. איך את משתלבת ככה בעצרת הזאת, שבדרך כלל מזוהה מאוד עם השמאל?
קודם כל, אני חושבת שתנועת דרכנו שמה לה למטרה להפוך את העצרת הזאת לעצרת שלום מזוהה רק עם השמאל, מסיבה שנשמעת לי מאוד הגיונית ומאוד מתוקנת, והיא שכשנרצח ראש ממשלה זה לא שייך רק לצד אחד של העם, זה אסון לאומי, וכולנו צריכים להשתתף באירוע הלאומי הזה שנוגע לנו. ההפיכה הזאת של העצרת למשהו ששייך אך ורק לשמאל, היא לא באמת תורמת ולא מקדמת להכרה שלנו כעם בזה שקרה כאן משהו מאוד מאוד דרמטי, מאוד מאוד מסוכן, שצריך גם ללמוד ממנו וגם להשתדל שהוא לא יקרה שוב, שזה רצח ראש ממשלה. גם אם יש לנו מחלוקות, והיו לנו מחלוקות על הדרך שלו, עדיין מדובר באדם שעמד בראש ממשלת ישראל, וככזה הוא ראוי לכל הכבוד, הערכה, והיחס המתאים.
בתנועת דרכנו שמפיקה את הערב הזה, מבחינתם באמת זה, הם רוצים לקחת את זה יותר לכיוון של השמאל?
לפי מה שאני מבינה, ממש לא. זאת אומרת, לפחות לפי מה שאמרו לי, אני לא חברה בתנועת דרכנו, והם פנו אליי כדי שאני אדבר. הם, למיטב הבנתי, הם פונים למה שהם מכנים הרוב המתון, שיכול להתאחד סביב רעיונות משותפים, כמו למשל ההבנה שרצח של ראש הממשלה זה לא עניין של ימין ושמאל, אלא עניין שכל העם צריך להיות מאוחד כנגדו, כנגד אירועים כאלה, כנגד מעשים כאלה, ובאמת לזכור את הרצח הזה ולהצטער עליו.
ומה בשנים עברו, גם יצא לך להשתתף שם?
בשנה שעברה השתתפתי בסרטון קצר, ובעצם כך נחשפתי בפעם הראשונה לתנועת דרכנו. היה סרטון של כל מיני נשים, כל גווני הקשת הפוליטיים, מתנחלות, נשים דתיות, נשים חילוניות, וכולן ביחד, חרדיות השתתפו גם בסרטון, וכולן ביחד אמרו בכמה מילים את דעתן ואת ההתייחסות האישית שלהן לנושא של רצח ראש הממשלה יצחק רבין. ובעצם ככה הכרתי אותם בפעם הראשונה, והשנה הם פנו אליי שוב, ביקשו שאני אדבר בעינם נאום מלא בעצרת, ואני מקווה, כמו שאני מתפללת ומקווה, שאני אומר דברים שיהיו דברים שנשמעים, ושיהיו דברים של אמת, ובעזרת השם, בעזרת השם, אני מקווה שתהיה בזה תועלת לכולם, לכל עם ישראל.
אז כבר כתבת את הנאום, מה את צפויה להדגיש בנאום?
אז זהו, שלכתוב נאום כזה נראה לי שלא מסיימים עד הרגע האחרון, כי בכל זאת מעמד מאוד חשוב ומרגש מאוד. ואני יכולה אולי לציין נקודה אחת מתוך הנאום הזה, והיא הנקודה הערכית, שנדמה לי שהרבה מאוד פעמים אנחנו חושבים שהמושג שלום שייך רק למחנה מסוים, ולא כך היא. כולנו גדלנו על האמונה בגאולה, ואנחנו חיים בדור שבוודאי הציבור הדתי-לאומי מאמין שהוא התחלת בגאולה. ובסופו של דבר, בייעוד הסופי, בגאולה השלמה והמלאה, הדבר שמובטח לנו זה שאנחנו נחיה בשלום. ושבית המקדש ביתי יהיה בית תפילה לכל העמים. כלומר, שגם אם היום אנחנו נמצאים במצב שיש בינינו ויכוחים על איך להשיג את השלום, האם זמן נכון עכשיו לפעול בכיוון הזה, ואיך בדיוק לעשות את זה וכולי, על עצם הערך הזה של שלום, על עצם הכרה שמדובר בדבר טוב, בדבר שאנחנו רוצים לזכות לו, לא צריכה להיות מחלוקת, כי כיהודים אנחנו מאמינים שבייעוד שלנו כעם, אנחנו נגיע למצב של שלום, ואנחנו בדרך לשם.
והסטיגמה שנוצרת על אישה דתייה שנועמת בכנס, בטח איזה מימד ניקית או משהו כזה. אז מה באמת היחס שלך לאוסלו? זאת אומרת, סוף סוף יש לך רקע בבית היהודי, אז אני מניח שאת לא בדיוק מימדניקית.
תראה, אני אגיד לך שאני קודם כל, במובן מסוים, נולדתי בבית היהודי. אבא שלי היה חבר מרכז מסדל, וסבא שלי, זכרונו לברכה לפניו, כך שהשורשים שלי בציונות הדתית הם חזקים ויציבים. הסכם אוסלו הוא הסכם שקרס.
למרות שדרי ופרץ זה שס, לא?
מה זה?
למרות שלפי השם דרי ופרץ זה נראה יותר שס.
אז אני אשאל אותך אם אתה חושב שמי שספרדים הם בהכרח שסניקים?
זה היה בדיחה, דרי, פרץ,
אני יודעת. נכון, זה בסדר, אבל אתה יודע, עדיין, ואני לא חושבת שספרדים הם בהכרח שייכים לשס.
ברור, ברור.
לא שייך לשס, אבל... אבל בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד זה שהסכם אוסלו קרס, אנחנו כולנו רואים את זה. ולא נראה לי שיש ויכוח על זה. אני כן, דבר שכואב לי מאוד ושאני מאמינה שהוא שגוי, ועצם הוויתור על רעיון השלום. ובמובן הזה, דווקא כשאני רואה את השרה מירי רגב באבו דאבי דומעת, כשמשמיעים את התקווה, בגלל שזו פעם ראשונה שעושים את זה שם, במדינה ערבית במפרץ, ואז אנחנו שומעים על ראש הממשלה שנוסע ככה בחשאי לאומן, אז אני מבינה שבתוכנו, גם אצל אנשי הימין, עדיין מקנן הרצון והצורך האמיתי הזה שבסופו של דבר כן נזכה לשלום. כלומר, אנחנו, הוויכוח שלנו על הדרך, הוויכוח שלנו על המחירים, הוויכוח שלנו על על ההקרבה שנדרשה בהסכמי אוסלו, אבל על הערך עצמו, על הערך השלום, אסור שיהיה ויכוח.
ומה היחס של החברה שאת חיה בה? להחלטה שלך להשתתף ולנום בכנס הזה, בעצרת.
אז האמת היא שחשבתי שאני אזכה לתגובות לפחות בחלקן שיהיו פחות נעימות, ובינתיים כל התגובות שאני מקבלת מאוד מפרגנות, וזה מאוד יפה בעיניי, בגלל שגם אנשים שאמרו לי, מעטים, אני חייבת לציין, מעטים שאמרו, שהם מרגישים שהעצרת אולי מזוהה מדי עם השמאל, וזה לא מקום שמכיל את הציבור שלנו, עדיין יחלו לי הצלחה, ועדיין אמרו שהם מקווים שאני אצליח להעביר מסר שהוא מסר חיובי שיתרום לעם ישראל. במובן הזה אני מופתעת לטובה, אני מופתעת לטובה, אני חושבת שיש בזה בגרות גדולה, להבין שאנחנו צריכים להגיע לכל מקום ולהשמיע את הקול שלנו באהבה, ברצון, בשמחה, עד כמה שאפשר, ומתוך חיפוש של חיבור לעם ישראל, כי שוב אני אחזור למה שאמרתי בהתחלה, להפוך את רצח רבין, את רצח ראש הממשלה שלנו, שבסופו של דבר, גם כשאנחנו חולקים על פוליטיקאים, בוודאי על פוליטיקאים שהם בסמלי שלטון, כמו ראש ממשלה, כמו נשיא, הם עדיין האנשים שנבחרו להנהיג אותנו. ובין מחלוקת לבין רצח, יש מרחק עצום, ויש גבולות שאסור לחצות אותם בשום פנים ואופן, ועל זה כולנו חייבים להסכים. אנחנו חייבים להסכים על זה, וזאת בעיניי מטרה שהיא משותפת לכל הציבורים במדינת ישראל, מימין לשמאל ומשמאל לימין.
בתוך הקהל גם נראה אנשים מהציונות הדתית, או את תהיה היחידה שם על הבמה?
אני מקווה שכן. אני רוצה להגיד לך שבשנה שעברה, בגלל שהשתתפתי באותו סרטון קצרצר, שבאמת היה ממש כמה עשרות שניות אולי, אז הגעתי לשם בפעם הראשונה שהגעתי לעצרת, ופגשתי שם אנשי ציונות דתית מובהקים, פגשתי שם את השר אורי אריאל, ואת חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי, ואת חבר הכנסת יהודה גליק, ואני מברכת על ההשתתפות הזאת שלהם, כי יש לנו כאן מחסומים של כעס, ולפעמים לצערי של שנאה, ושל חוסר יכולת להידבר בין חלקים שונים בעם, וכל עוד אנחנו באים ומשתתפים ומנסים לדבר בלי לוותר על הערכים שלנו, במקום של כבוד הדדי, יש בזה ערך גדול, ואני מזכירה מה שאמר הרב קוק על האמת נעדרת נעשית הדרים האדרים, שבסופו של דבר בכל חלק מישראל יש חלק מהאמת, וחובתנו לגלות את אותו חלק של האמת שנמצא בכל קבוצה מהעם הזה, וביחד לייצר את האמת הגדולה והשלמה, וזה התפקיד שלנו. יש לנו עבודה, כן. וזה חלק מהעבודה הזאת.
טוב, אז אם ככה נודה לך על הדברים, עורכת הדין שגית פרץ דרי, מי שעומדת לנאום בעצרת במוצאי שבת לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין, אני מודה לך על הדברים. תודה רבה ובהצלחה בנאום.
תודה רבה. תודה.
להתראות.
ביי ביי.